ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברצוני לפתוח בשבח ובהודעה לבורא עולם. זוכים אנחנו כולנו לפתוח שנה חדשה של לימוד תורה ועבודת השם. אשרינו שזכינו להיות חלק מהומה קדושה, מהומה נבחרת, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך, מתוך אותה בחירה אלוקית עליונה שבחר בנו, נתן לנו את התורה, הפך אותנו, ריבונו של עולם, להיות עם השם. עם שהתפקיד שלו, עם שהמהות שלו, לגלות את שם השם בעולם. זהו עניינו של עם ישראל. כי אומרו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. יצירה מיוחדת, היה אומר מורנו ורבינו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, יצירה מיוחדת, יצירה אלוקית מיוחדת, עם תפקיד אלוקי בעולם, לספר תהילת השם. ובתוך אותו עם ישראל זוכים אנו, ברוך השם, להיות מלומדי בית המדרש, להיות מלומדי התורה, שהיא חמדה גנוזה, תכלית כל העולמות. אנחנו מברכים שנתן לנו תורת אמת, אומר הטור, זו תורה שבכתב, וחיי העולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. כך מברכים אנו בכל יום, אחרי אשר בחר בנו, בכל יום שואלים לתורה, אשרי מי שזוכה להיות דבוק בתורה, אשרי מי שחלקו בתורה. ואנו כאן זוכים כולנו בחסדי השם לפתיחת זמן אלול חדש, חלון הזדמנויות חדש של בחירה בדרך התורה, שבחירה בדרך התורה ובאלוקי ישראל, בעבודת התורה ובלימודה. אבל זה יותר מיוחד. אנחנו פותחים זמן אלול בישיבה. ישיבה זהו מקום שהוא כללי לעבודת השם. ברוך השם, יש כאן ציבור שבחר לעבוד עבודת השם ולימוד התורה כציבור, לא איזשהו יחיד או יחידים שלומדים תורה בבית, אלא יחידים כחלק מציבור שלם, שכולנו, כולנו ברוך השם, רוצים ללמוד ולהידבק בתורה ובאלוקי ישראל. אשרינו ומה טוב חלקנו. אם מותר לומר בעדינות, כמה יהודים יש להם לצערנו היום ראשון בספטמבר, לא ב' באלול, ערב ג' באלול שבו אנחנו עוסקים. לנו יש זמן אלול, ברוך השם. זהו דבר פלאי שמגלגל ריבונו של עולם בסדר ההשגחה, ששנת לימודים בישיבה נפתחת בחודש אלול, בסוף השנה כפתח אל השנה החדשה. ויש כאן אמירה גדולה מאוד מאוד, להתחיל שיעור א', שיעור ב', שנה א', מי שנקרא, להתחיל בחודש אלול. באנו לישיבה לא רק כדי ללמוד תורה, באנו לישיבה שהמיוחד בה שזהו מקום לעבודת השם. בתוך כל המולת הרחוב המודרני, הבהול, מתכנסים אנו כולנו למקום שאמור להיות מקום של ביטחון, המקום שאמור להיות מקום של רוגע נפשי, של מנוחת הנפש, כדי לברוח מתוך מאומת החיים, לברוח מתוך מציאות החיים הסוערת הזאת, לתוך עולם שבו רוצים לרומם את החיים. אבל זה לא רק לימוד של השגת ידע, זה מקום של בנייה רוחנית. חז"ל אומרים שתלמידי חכמים נקראים בנאים, אל תקרי בנייך אלא בונייך. אנחנו באים לישיבה לבנות ולהיבנות, באים לישיבה כמקום של לימוד תורה ובנייה עצמית רוחנית, בניין אישיות של תורה, בניין של מידות מתוקנות, בניין של יראת שמיים, בניין של קדושה, בניין של אמונה. זמן אלול שבו נפתחים הלימודים בישיבה הוא זמן של 40 יום בסך הכל, אבל 40 יום גדולים כל כך, ימי רצון, ימי עבודה עצמית, התקדמות ועלייה ממדרגה למדרגה, ממדרגה רוחנית למדרגה רוחנית עליונה יותר. זהו עיקר עניינו של האדם, וזהו עיקר עניינו של זמן אלול, וזהו עיקר עניינה של ישיבה. ללכת ממדרגה למדרגה, להתעלות. זכינו להיות מן היחידים בעולם שזוכים לייחד זמן בחייהם לתכלית החיים, לתכלית של קיום רצון השם בזה שהוא ברא עולם. כך מלמדנו המסילת ישרים בפרק הראשון שעוסק בביאור חובת האדם בעולמו, וכותב הרמח"ל: וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתית הוא רק הדבקות בו יתברך. והוא מה שהיה דוד המלך אומר: ואני קרבת אלוהים לי טוב. זהו הטוב האמיתי. ואומר: אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. לשמה? לחזות בנועם השם, כי רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, לטוב, אינו אל האבל ושב נטעה. והעולם חושב מחשבות רבות. אמנם לשיזכה האדם לטובה הזאת, זה לא בא מעצמו. ראוי, צריך, נכון, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל בהגיעו לקנותה. השלמות של האדם מישראל היא הדבקות בהשם אלוקי ישראל. אבל השלמות הזו, אומר המסילת ישרים, היא מחייבת עמל. היא לא באה בקלות. לא נולדים איתה. נולדים איתה רק בפוטנציאל. לא נולדים איתה במציאות החיים. ישיבה זהו מקום שציבור ככלל בחר לעסוק בשלמות הזו של דבקות בהשם, לעסוק בעבודת השם ובבירור רצון השם ממני כפרט וכחלק מכלל. וצריכים להיות מאושרים, מאושרים בבחירה הזו. אשרינו ומה טוב חלקנו. לא תמיד מרגישים את זה, ולכן אני אומר את זה ביום הראשון שאנחנו מדברים בו. צריכים להיות מאושרים בבחירה הזו שאנחנו זוכים לה ונמצאים כאן בבית מדרש. איך עושים את זה? מה, זוהי עבודת הישיבה, דרך לימוד תורה, דרך עבודה עצמית, בהדרכת התלמידי חכמים הגדולים, והנפלאים שיש לנו בישיבה, דרך החברותה שהוא חבר ללימוד וחבר לעבודת השם, לא רק חבר לחוויות. בראש ובראשונה כשמגיעים לישיבה, ראשית חוכמה יראת השם, וישיבה נפתחת בזמן אלול, זמן שמיוחד ליראת השם. ואמרו הפוסקים לכן שאדם בחודש אלול צריך לייחד לו זמן יתר ללימוד בתיקון ולעיסוק בתיקון נפשו בלימוד ספרי היראה, וגם על חשבון הלימוד הרגיל שלו, ובפרט בעשרת ימי תשובה. אנו בישיבה בחרנו לשים דגש על לימוד שמירת הלשון, כפי שהדריכנו מורנו ורבינו הרב צבי יהודה זצ"ל, על הערך הגדול והחובה הגדולה של לימוד שמירת הלשון, של קדושת הלשון והפה הישראלי. רגילים בחוץ לחשוב שאפשר לדבר הכל, אפשר לדבר על כולם, אפשר לדבר מה שרוצים, מתי שרוצים וכמה שרוצים. אבל צריך לדעת שלדיבור יש ערך גדול של קדושה. הדיבור הוא הכוח הישראלי הפועל בעולם. והדיבור הזה צריך לשמור על טהרת לשונו. יש בזה שני חלקים. יש בזה חלק אחד של סור מרע. היינו, סור מרע מדיבור של לשון מקולקלת. ואת זה מלמדנו החפץ חיים. וזהו סדר שמירת הלשון. חלק קטן ביום, אבל ייתן את ברכתו לתורה ולתפילה ולקדושה ולבניין הבתים ולשלום בישראל. והחלק של העשה טוב, זהו החלק של הלשון המדברת בדברי קדושה ותורה. כמה נפלא שאדם זוכה לנצור את פיו בסור מרע ולעסוק בפה בדיבור של בניין עולם, בדיבור של תלמידי חכמים הנקראים בנאים. ולכן אני ממש מבקש שלכל אחד יהיה ספר שמירת הלשון, והוא לא יתבייש לקנות, יהיה לו ספר שמירת הלשון, ובשעה אחד הוא ישב בבית המדרש וילמד עם חברותה, וילמד עם עצמו, ילמד בחבורה, גם מהרמים אני מבקש את זה, וגם התלמידים. ברוך השם נמשכים בתורה, אוהבים תורה, אבל נתכנס כאן כולנו בשעה אחת כל יום לעסוק בשמירת הלשון. ראשית חוכמה יראת השם, ושומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מנהג הישיבה לעסוק בזמן אלול במסכות השייכות לימים הגדולים הללו, ולכן נעסוק השנה, והתחלנו ברוך השם לעסוק בלימוד מסכת סוכה. בפרק ראשון ממסכת סוכה עוסקים לימודי העיון, ובסדר צהריים בלימוד גפת, גמרא, רש"י, תוספות, בהנחיית הרב מורי שליטא. והציבור מוזמן, גם הצעירים שהצטרפו למקום הנפלא והמיוחד הזה, הציבור מוזמן לקחת על עצמו את האתגר הגדול, את האתגר הנפלא ללימוד, על מנת לדעת, ולכן להיבחן בסוף הזמן, כפי שנהגנו בשנתיים האחרונות, על תשעת הדפים הראשונים של מסכת סוכה, במבחן שיערוך הרב מורי שליט"א, עם גמרא, רש"י, תוספות. כמה נפלא יהיה לצאת, להיכנס ליום כיפור ולצאת מן הזמן עם שליטה באותם דפים. אתגר גדול, לא קשה, לא בשמיים ולא מעבר לים. ברוך השם, קבוצה נכבדה של אברכים ובחורים נבחנה במהלך השנתיים האחרונות מדי חודש בחודשו. ואני מקווה, מייחל, מתפלל, שמעגל הלומדים והנבחנים ילך ויגדל, ויחד עמו תגדל ידיעת התורה בישיבתנו הקדושה. הימים הללו ימים גדולים הם, ואנחנו צועדים בהם לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, עד ההכרזה שנכריז בראש ובראשונה בנפשנו, בנפשנו פנימה, בעזרת השם נכריז כאן, השם הוא האלוקים. וככל שנכין עצמנו יותר בימים הללו, נוכל לזכות יותר להורות הימים הגדולים, הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. כששאלו את הרב צבי יהודה זצ"ל, האם הוא יכול להגדיר בתמצית את תורתו של מרן הרב זצ"ל, ענה הוא בשתי מילים: תורת הכלל. הרב זצ"ל, נשמה אלוקית גדולה שנשתלחה לדורנו, לדור הגאולה, להורות את דרך הגאולה, מתוך עמקי התורה, מתוך סתרי התורה שהייתה חבויה שנות אלפיים של גלות. הגמרא אומרת ביומא דף ל"ח, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. הרב זצ"ל, כשהוא הספיד את החפץ חיים, הוא באר את זה באופן נפלא. החפץ חיים היה זה שהוביל את הרב, זה טוב, כמעט הייתי אומר אברך צעיר בן 20 ו... הוביל אותו וביקשו לקחת על עצמו את עול הרבנות בישראל, שמכוחה בהמשך התהליך נהיה לרב הראשי הראשון לארץ ישראל והקים את מוסד הרבנות הראשית, מתוך אותה ראייה כללית. הרב באר באותו הספד על החפץ חיים שהביטוי השתלם הוא ביטוי מיוחד, הוא מתייחס למושג שתיל. מה שונה שתיל מזרע? את הזרע זורים באדמה, אבל שתיל הוא צמח שעוקרים אותו ממקום גידולו ושותלים אותו במקום אחר. לצורך אותו מקום שבו רוצים שהוא יהיה. כך נוהג הקדוש ברוך הוא בצדיקים, כפי צורך הדורות. לפעמים ישנם צדיקים שהם גדולים הרבה מעל דורם, והמתבונן תמה, איזו נשמה ענקית יש כאן. ורמזו חז"ל תשובה לאותה שאלה של אותו אדם. באמת, השאלה נכונה. הצדיקים האלה הם ממקום אחר, ממקום עליון, והקדוש ברוך הוא שתל אותם, העביר אותם מתוך אותו מקום עליון ושתל אותם בדור לצורך הדור. זהו בדיוק עניינו של הרב זצ"ל, שהלילה יחול אל פטירתו ה-76. הרב היה למעלה מכל דורו, כך הכירו לדעת גם מתנגדיו הגדולים. אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו להנחות את הדור. איך ידע ישראל להתייחס לשינויי הזמנים לאחר אלפיים שנות גלות? כזה מהפך בעם ישראל, איך ידעו מה לעשות? איך ידעו להתייחס על פי דרכה של תורה במבט האלוקי הנכון? לשם כך נשלח הרב מעולם עליון לדורותינו, להאיר לנו באורותיו, לא סתם הספרים שלו נקראים אורות, להאיר לנו באורותיו את הדרך הנכונה. ברמיזה אומר שרבים בדורנו רוצים לחפש או רצים לחפש הדרכה פרטית בכל מיני סגנונות אחרים. אבל באמת הרב זצ"ל מנחה בספריו דרך פרטית של עבודת השם, דרך פרטית של בניין מידות מתוקן, למשל בספר מוסר אביך, דרך פרטית של לימוד תורה, בספר אורות התורה, ועוד. ויחד עם זה, עיקר חידושו הוא בראייה הכללית, ראייה אלוקית כללית של עם ישראל, והתקופה הגדולה הזאת. בוודאי, דרך הציבור שאליו אנחנו מתייחסים, הציבור שלנו, שברוך השם, מעמיד תורה גדולה ודרך גדולה, מתוך ריבוי ישיבות גדולות, מתוך ריבוי ישיבות קטנות, מתוך העמדת תלמודי תורה, ומכוחם מוארים כל שטחי החיים במדינת ישראל, החל מצהל וכלה במערכות החיים הרגילות. כולם יונקים את הדרך הזאת מדרכו של מרן הרב זצ"ל, הלא הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שראה רואה האורות. הוא זה שהנחיל לנו את תורת הכלל בלשונו של הרב צבי יהודה, הוא ראיית הכלל, שבלי הראייה הזו היינו נשארים בראייה מצומצמת, במחשבות פרטיות, וככה אי אפשר לבנות עם, אי אפשר לבנות תורה של עם נגאל, אי אפשר לבנות דרך עליונה וגדולה חדשה בדרך אל הגאולה השלמה. והוא ינק תורה מקודמיו בדרך הסוד, אלוהים הגרא, אלוהים רב חיים מוולוז'ין, אלוהים הארי הקדוש, אבל הוא שחיבר אותנו אל הראייה האלוקית העליונה שלהם, אל תוך המציאות של עמנו. מכוח אותה ראייה גדולה זו קיימים כל האידיאלים הגדולים, האידיאלים הגדולים והניסיים שעל ידם נבנה דורנו, על ידם נבנית מדינת ישראל, על ידם נבנית תורה גדולה ההולכת ומתפשטת, שהיא מכינה את עם ישראל אל הגאולה. הרב היה שלוח ההשגחה העליונה להכין את העם, להכין את עם ישראל ואת הדור לגאולה הכללית העליונה. הרב חרל"פ, תלמידו הגדול, שהוא כותב באיגרת לרב קוק, שיש לו סבל גדול מתארים שכותבים עליו, והוא כותב לו שהוא הצטער צער רב שכותבים עליו יחס אל הרב קוק. אני בעוניי, הרב חרל"פ היה הרב של שערי חסד, מרבני ירושלים של היישוב הישן הגדולים, אני בעוניי, אף כי רוב מחשבותיי מתורתו של הדרת גאונו למדתי, אני למדתי ממך את הרעיונות הגדולים שלי. בכל זאת מעולם לא קיניתי עצמי בשם תלמידו, כי ידעתי עצם נוראות גדולת הדרת גאונו, אשר אינני כדאי להיקרא תלמידו. ובכל שכן תלמיד חבר שכתבו עליו באחד העלונים, אינני כדאי עדיין להיקרא תלמידו. ומכל שכן תלמיד חבר, ממש מביא הדבר לידי גיחוך. וחשבתי למחות, אך ניחמתי כי השתיקה יותר מועלת. ואותו הרב חרל"פ כותב איגרת נפלאה שזכיתי לראותה בימים האחרונים, להערת דמותו של מרן הראיה קוק זצ"ל, ויקרא שני חלקים מצומצמים משם. יסוד קומת הקדושה שלו, שהיה כולו כללי ולא היה בו שום חוש פרטי, ובשעה שהזדקק ליחיד ולפרט לא היה עולה כלל על דעתו כי עושה חסד עם פרט. כי בהשקפתו בפרט אדם מישראל היה רואה בעין הבדולח שלו את כל הכלל, כאילו הפרט הוא חוליה ממנו. הוא ראה את הפרט יחד עם הכלל כולו. הוא מעריך במכתב, אבל הוא מסיים: בבחינתו זו שהיה כולו כללי ולא פרטי, עלה על כל בני דורו משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ואין פלא שלא יכלו לעמוד על סודו. אכן איש אלוקים קדוש היה בתוכנו, ואשרי לדור שהיה שרוי בתוכו. ואני רוצה מתוך אותו מכתב לספר שני סיפורים קצרים שיעבירו את הדבר בפרקטיקה. הסיפור הראשון שהוא מספר שם היה, והוא כותב עליו, בגלל שהיה לו יחס, שהיחס שלו אל הפרט נבע מן הכלל, לא הייתה בו תרומת על אף אחד. ולכן כשהטקס לחנוכת אבן פינה באיזה מוסד חשוב בירושלים, וקם מישהו וחרף אותו וגידף אותו, והמשטרה עצרה אותו, והרב שמע על הדבר הזה, הזדעזע, בגללי, ולא נחה דעתו עד שהוא הלך ופעל בעצמו לשחרר אותו. והסיפור השני קשה מאוד מאוד, ואינני חושב שאנחנו יכולים להבין אותו. אני שנים מנסה לנסות להבין אותו, אבל החלטתי לספר בכל זאת. באותו מכתב כותב הרב חרל"פ שאחד מבני משפחתו של הרב זצ"ל היה זקוק לישועה, ורב גדול מחול הצטער מן הדבר הזה, ושולח מכתב אל הרב זצ"ל ואומר לו, אני יודע שאם היית מעתיר עליו הוא היה זוכה לישועה, אלא שעבודת הכלל מסיתה את דעתו של הרב מן הפרט, ולמרות שהוא אהוב עליך ביותר. ואמר הרב לרב חרל"פ, אני מאוד מתפעל מאותו רב, איך הוא ידע לקלוע כחוט השערה, כי אין לי זיקה אל הפרט וכל מעייני לכלל. וכיוון שכך, אומר לרב חרל"פ, אני מבקש ממך, תתפלל על אותו בן משפחה שצריך את הישועה שלו. השלמת הסיפור מפי הרב זוסמן זצ"ל, שאני הקטן זכיתי להיות מאלה שהסיע אותו ושימש אותו כ-15 שנים, והרב זוסמן שהיה התלמיד הקרוב ביותר אל הרב חרל"פ השלים לנו את הסיפור. סיפור כתוב שם בלי שמות. אותו אהוב ליבו של הרב זצ"ל זה בנו יחידו מורי ורבי הרב צביקה זצ"ל, ואותו תלמיד חכם שכתב לו מכתב זה הרב אוטנר, חותנו מחוץ לארץ. לי אין השגה בדרגה הזו, אין לנו השגה בדרגה הזו, אבל ברור שהיא נובעת ממדרגה עליונה של ראייה כללית, של ראיית עם ישראל, ראיית כלל ישראל, ובפרט עם ישראל הקם בתחייתו הלאומית, עכשיו לארץ ישראל. והרב זאתה לא ראה מה שאנחנו רואים באלפית, ולא ראה ברבבית מה שאנחנו רואים. הוא לא חלם על רכבת קלה שתוליך אנשים למקום המקדש. אבל זאת הראייה של עם ששב ונגאל במדרגות הרוח, במדרגות החומר בארץ ישראל. זוהי מדרגתו של הרב זצ"ל, זהו מקומו הרוחני, ודרכו, דרך התורה שלו, מתגלה והולך כל אותו תהליך של צמיחת הישועה. ואנחנו כולנו תלמידיו, וכל הציבור שלנו, ציבור המתקרא דתי לאומי, שברוך השם הולך וגדל, ממשיך את דרכו בבניין הארץ ובבניין התורה. ישיבתנו הקדושה, ברוך השם, היא ביטוי של כלל ישראל, ומיישמת את אותה ראייה כללית. בישיבה שלנו, ברוך השם, לומדים זה לצד זה בני ארץ ישראל שנולדו בארץ ישראל, בני ארץ ישראל, ובני ארץ ישראל שגלגלה השגחה והם נולדו מחוץ לארץ ישראל, אבל לומדים גרים יחד, לומדים יחד, וקים איש ברעהו, ובונים יחד כולם, באים הנה כולנו יחד, לבנות את הקומה הרוחנית בתורת ארץ ישראל, מתוך אהבה איש לרעהו, ומתוך אחווה עליונה. אשרינו. בעזרת השם, מחר בבוקר, ביום היורצייט של מרן הרב זצ"ל, נעלה כולנו רגלית למקום ציונו. שיעלה, בדרך אחרת יעלה, אבל כולנו נעלה לשם, במקום ציונו, בהר הזיתים, יחד עם אלפים ואולי רבבות שמדברים עליהם בתוך התהליך של התחייה והבנת עניינו של הרב קוק לתקופה שמדברים שמחר יהיו שם. ויחד נעתיר על ציונו להמשך התגלות גאולת ישראל, גאולת העם, גאולת הארץ וגאולת התורה שהיא נשמת ישראל. יהי רצון שמתוך התחלה גדולה זו נזכה להמשיך את זמן אלול ברוממות, בלימוד התורה, בבניין תורה ויראה גדולים לכבוד השם יתברך. וכמו שהוא בעצמו כותב באיגרת קודשו, ובזה אסיים, מגמתה של הישיבה, מהי התכלית של ישיבה? מה רוצים הריבונו של עולם מצפה מכלל ומכולנו? כולנו. מגמתה של ישיבה או של הישיבה היא שיהיה שם שמיים, שם התורה, שם ישראל ושם ארץ ישראל מתקדש על ידה בעולם. והלוואי שבעזרת השם נזכה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.